קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
In Yair Rave.
So yeah, that's
you
the
are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
There.
שלום שלום, סינמסקופ ברדיו הקצה. אני יאיר רווה, ברוכים הבאים לתוכנית מספר 306, 14 בספטמבר 2021, ח' תשרי תשפ"ב, תוכנית ראשונה לשנת תשפ"ב, שנה טובה, גמר חתימה טובה, אם לא תשארו אותנו עד סוף התוכנית כדי שנוכל לאחל לכם גמר חתימה טובה, ערב ערב יום כיפור. סליחה על הכל, באמת. סליחה, באמת, על הכל. עצים תקוע ברדיו קצה, עושים עומר סנש, בן אש, להשפיגל. תודה לברי לבנת מהאוזן השלישית, תודה לכל אנשי האוזן השלישית ולקומה הנהדרת שבתוכה אנחנו מתארחים. תודה להם, בשידור חי מבית האוזן השלישית, בקינג ג'ורג'. תודה לכם שאתם איתי. את התוכנית הזאת אתם יכולים לשמוע גם באתר של הקצה, גם באפליקציית פודבין, וגם בספוטיפיי. חפשו סינמסקופ את KZ רדיו, ואני חושב שבכל אפליקציות הפודקאסטים, אבל באנגלית, שם זה מופיע בגוגל ובאפל פודקאסט וכל זה, אבל שם תחפשו סינמסקופ באנגלית. מופיע שם. ותודה רבה לסינמטק תל אביב, סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה דברים שאתם יכולים לראות בסינמטק בשבוע הקרוב. היום, אם אתם ממש זריזים, היום יום שלישי, בשעה 9, התקיים ערב לציון 30 שנה למותו של יוסי אלפנט, זיכרונו לברכה, אני מעריץ גדול שלו. אחד היוצרים הייחודיים של הרוק הישראלי, במסגרת האירוע תארך הופעה של אור אדרי ואמיר רוסיאנו, ג'אנגו, שיבצעו משיריו של אלפנט. אחרי ההופעה יוקרן הסרט חייב לזוז של אבידה ליבני, ובתום ההקרנה תתקיים שיחה עם הבמאי. עכשיו, הטקסט הזה נכתב לפני כמה שעות, בינתיים לדעתי כבר אין כרטיסים, אולי, נדמה לי שאולי ראיתי כרטיס אחד אחרון, אז תדעו שזה קורה, ותדעו שאתם כנראה לא יכולים לראות את זה, אם לא קניתם כרטיסים לפני. שימו לב שיש לסינמטק תל אביב גם VOD, באתר של סינמטק תל אביב יש אתר VOD, ואם לא הכרתם, כדאי לכם להכיר אותו, יש שם כמה פנינים שלא כדאי לפספס. למשל, ספשייל לזכרו של ז'אן פול בלמונדו. עכשיו, המעניין הוא שהספשייל זה עלה יום לפני שז'אן פול בלמונדו הלך לעולמו, זה היה דקה לפני ראש השנה, ובלמונדו, אתם יודעים, עד כלות הנשימה, פיירו לפו, כמה מהסרטים הגדולים של הקולנוע הצרפתי, ואחרי זה בכלל כל מיני סרטים אחרים. אבל, ואז הספשייל הזה עלה, המחווה הזאת עלתה, ואז הוא הלך לעולמו. אז עכשיו זה שם לזכרו, אתם יכולים לראות שם באמת מקבץ מסרטיו של בלמונדו, גדולי השחקנים של הקולנוע הצרפתי. הסרטים שיש שם הם עד כלות הנשימה, פיירו המשוגע של גודר, אבל יש שם גם כל מיני סרטי הבלשים היותר מסחרים שלו. ועוד דברים שאתם יכולים לראות שם ב-VOD, את הפוקוס הנהדר על סרטי אלן דילון, גם הוא נמצא שם, תחמד, גם בלמונדו וגם דילון ב-VOD, ואשף הקומדיות הסרקסטיות הצרפתי בטרן בליה. אז אתם יכולים לחסות לכם כזה שבוע קרוב של פסטיבל קולנוע צרפתי בבית, באתר של סימנטק תל אביב. עוד יוצר שמקבל שם פוקוס, הבמאי הפולחן המקסיקני, האקצנטרי, אלחנדרו חודורובסקי, כולם בתרגום לעברית, אל טופו, הר הקדוש, סנטה סנגרה, הכל נמצא שם, וגם סרטים של ג'ון קסבטס, ורנר הרצוג, טרקובסקי ואחרים, הכל נמצא ב-VOD של סינמטק תל אביב. אז כל הפרטים ועוד כרטיסים, וגם האתר ה-VOD, הכל נמצא באתר של הסינמטק, cinema.co.il. תודה רבה לסינמטק תל אביב על תמיכתו בתוכנית. אני אומר תמיכתו, זה תמיכתן, זה צוות נפלא של נשים שבזכותם התוכנית הזאת מגיעה לאוזניכם והתכנים שלהם מגיעים לידיעתכם. ביום שבת מלאו 20 שנה בדיוק לאסון של 9/11, 11 בספטמבר בניו יורק, ולא רק בניו יורק, בכל חווי ארצות הברית, אבל מגדלי אטומים זה כנראה האירוע הכי איקוני שקרה שם, 3,000 איש שנהרגו שם. באותו יום, ממש, ב-11 בספטמבר, זה היה יום שלישי, יום שלישי זה מה שנקרא סטריט דיי, בתקליטים וגם בדיווידים ובלו-ריי, הם יוצאים לחנויות ביום שלישי. אז באותו יום שלישי בדיוק, ב-11 בספטמבר, יצא האלבום הזה. שהוא אלבום נפלא, נקרא Rocking the Suburbs, אלבום הסולו הראשון של בן פולדס, בלי החמישייה שלו, The Ben Folds 5. והשיר הזה נקרא The Ascent of Stan. תקשיבו למילים, תחשבו שאתם שומעים את השיר הזה ב-11 בספטמבר 2001. Pangs of silence from the room upstairs. How's the view there? Do you read what they're saying? Such a drive. Descent of Stan, בן פולדס, מתוך אלבום שיצא ב-11 בספטמבר 2001. קרמה, אני מניח. אני רוצה לדבר עוד מעט די בהרחבה על אנט, ואני אתן כבר את השורה התחתונה, מאוד מאוד אהבתי את הסרט הזה, הוא מאוד מפצל את הצופים ואת המבקרים, ממש שונאים ומשבחים. בטבלת המבקרים של הארץ ראיתי מבקר אחד אהוב עליי מאוד, נתן לזה ריבוע אדום, שזה כאילו הכי נמוך שיש, אני נתתי לזה 4 כוכבים. הסרטים האלה הם הסרטים בעיניי הכי מרתקים, כלומר, גם אם לא הייתי אוהב את הסרט, הסרט שיש לו גם 0 וגם 4, הם הסרטים הכי מעניינים, כאילו, מה יש בסרט הזה שכל כך מפתק? כי ברוב הסרטים יש כזה איזשהו סוג של מין ממוצע כזה, 2-3, כזה, כולם חושבים כמעט אותו דבר. הסרט הזה זה מאוד מאוד כותבי, אז אני כבר אומר לכם, אני אדבר מאוד מאוד בחיוב ובאהבה על אנט. אבל, לפני זה, הסרט הזה הוא מאותם סרטים ש... שגורם לי להרגיש שיש איזושהי בעיה, נקרא לזה, של תשתיתית או אפילו אונתולוגית בקולנוע הישראלי, בתעשיית הקולנוע הישראלית כרגע, וזה שאין בית לסרט כזה. בישראל, בתל אביב הוא מוקרן בסינמטק, אולי גם בירושלים, לא יודע, לכאורה הסינמטק כן, אבל הסרט הזה גרם לי מאוד להתגעגע לדבר הזה שקרה מועדוני קולנוע, ש... פריז נורא נפוצה בהם, ניו יורק, אנחנו מכירים את זה. בשנות ה-80 בישראל, אז גדלתי וכאילו חוויתי את הקולנוע הראשונה, אז היו את המקומות האלה, היו מקומות שאתם יודעים שאתם הולכים לסרט, אתם יודעים שמישהו בחר לכם את הסרט הזה, שמישהו עצר את הרפרטואר, ושאתם באים לטעם של מישהו, ואם אהבתם את הסרט שהיה שם בשבוע שעבר, אז אתם תאהבו את הסרט שהיה השבוע, וגם אם לא אהבתם, אז אתם יודעים שכאילו יש מישהו שאומר לכם, כדאי לכם לראות אותו. כלומר, יכלתי לבחור משהו אחר, בחרתי דווקא את הסרט הזה. כלומר, משהו שהוא יש בו איזשהו אלמנט רפרטוארי בעבודת שיבוץ הסרטים. אז קולנוע פריז הוא השם הכי מפורסם, אבל היה את קולנוע תמוז, למשל, ואת קולנוע התחלת, והיו כל מיני ניסיונות נוספים שהיו הקולנוע בבית לסין, כשבית לסין היה בכיכר המדינה, היה רגע של מקום שנקרא דולפיטק, בדולפינריום. היו כמה מקומות כאלה, של מקומות שפשוט ידעתם א', תמצאו שם סרטים טובים שאתם רוצים לראות, וב', אם יש שם סרט שאתם לא מכירים, אז צריך לראות אותו. והנט הוא מהסרטים האלה, שאם היה מין מקום כזה ממותג בישראל, או עזבו בישראל, בתל אביב של היום, זה היה מאוד מועיל לו. אני חושב שזה היה יכול להפוך לסרט פולחן, גם אם היו שונאים אותו, גם אם שורקים בוז בעת ההקרנה. אני חושב שזה סרט שהיה יכול להפוך לאירוע, אני חושב שזה סרט שאפשר היה להפוך אותו לסרט של הקרנות חצות, לסרט של לעשות לו הקרנות סינגלונג, זה מיוזיקל. אפשר היה איכשהו למנף את הדבר הזה, ולתת לסרט אורך נשימה לרוץ, אולי בהקרנה אחת ביום, או הקרנה אחת בשבוע. יש ניסיונות כאלה בקולנוע לב, קולנוע לב הוא קצת כזה, אבל הוא כזה שפונה לדעתי קצת לקהל יותר מבוגר ופחות הרפתקני, אני חושב. כן, כן, יש איזשהו סוג של אלמנט אלטרנטיבי, ארט-הוסי בהחלט, אבל עדיין לא משהו שמתאים לסרט הספציפי הזה, ולסרטים דומים כאלה. ולכן יש לא מעט סרטים שנורא נופלים בארץ בין הכיסאות, יש פסטיבל לקולנוע, ושם באמת אנחנו נתקלים בהם, אבל אני חושב שהייתה איזושהי מציאות כזאת שפעם גם הכלכלה הייתה אחרת, אז אני לא נכנס עכשיו לאלמנטים כלכליים, האם זה היה יכול להחזיר את ההשקעה בהפצת הסרט, אני לא יודע. אני רק מדבר על סרט והנגישות שלו אל קהל. מה הבעיה עם סרט כמו אנט מבחינת קהל? שכרגע כשהוא מוקרן בסינמה סיטי, הוא מוקרן בסינמה סיטי כי הבעלים של סינמה סיטי הם מפיצי הסרט, יונייטד קינג, שהם חברה בת של החברה שהיא גם בבעלותה סינמה סיטי, הם מפיצי הסרט, הם קנו אותו להבצה, וכמובן שהם עושים אותו בבתי הקולנוע שלהם, שזה בעיקר סינמה סיטי. עכשיו בסינמה סיטי, א', הסרט הולך לאיבוד בין 30 מסכים, וב', סינמה סיטי הוא קולנוע שממותג בדיוק ההפך, כלומר סינמה סיטי אתם אם אתם רוצים משהו כזה כיפי, אסקפיסטי, אימה, אקשן, רומנטיקה, אז אתם, הרבה פעמים אני יודע, אנשים הולכים לסינמה סיטי ואומרים, בוא נראה מה יש. מתוך הנחה שזה מין קולבו כזה, אבל הכל שם מין פסט פוד, ואף אחד לא מצפה לראות משהו מאוד אלטרנטיבי. וכל פעם ששמים משהו קצת חריג בסינמה סיטי, התגובות של הקהל הן לא טובות, כי הקהל מגיע הרבה פעמים לסרטים כאלה באופן שהוא לא מוכן. אז לסרט הזה לדעתי הרבה יגיעו מהקהל של סינמה סיטי, כי אדם דרייבר שם. אני זוכר את התגובות שהיו לעץ החיים של טרנס מאליק, כי אנשים באו לראות את סרט חדש של ברד פיט, מהקהל של סינמה סיטי, ולא קיבלו יפה את זה שיש פה סרט פיוטי, דתי, שדורש סבלנות ודורש אורך נשימה. אז אני חושב שכשסרט פוגש קהל שלא נכון לו, זה, זה, זה טראומטי לשני הכיוונים. כלומר, הקהל יאבד אמון בקולנוע, והסרט ייפגע. בסופו של דבר, יהיה לו פלא אוזן לא מוצלח. זה בעייתי לא רק בגלל הסרטים האלה שמגיעים מפסטיבל כאן, או מפסטיבלים גדולים, או סרטים שיש להם פוטנציאל להיות סרטי פולחן, זה בעייתי גם מבחינת הקולנוע הישראלי. כי לקולנוע הישראלי אין הרבה סרטים שהם באמת סרטי סינמה סיטי, שיכולים להביא 200 אלף צופים. הם בודדים, והם נדירים. ויש, אבל לפעמים, בתוך ה-30-40 סרטים לזה, לפעמים יש סרטים ניסיוניים שיכול להיות להם קהל, קהל קטן יותר. ושאם היה בית קולנוע כזה, זה היה מועיל לסרטים. זה היה מועיל לסרטים, זה היה מועיל לקהל. מבחינתי, אני חושב שסרט שיוצא ב-30 עותקים ומביא 5,000 או 10,000 צופים, זה כישלון נוראי. אבל אם סרט יוצא בעותק אחד או שניים, ומביא 5,000 עד 10,000 צופים, זה הצלחה עצומה. ואני קצת מתגעגע להפצות הקטנות האלה, להפצות האלה של סרטים, של לבנות סרט כסרט פולחן, לפחות זה לאירוע, לפחות גם סרט למשהו של עלייה לרגל. ואז כהרבה פעמים אומרים לי, אתה מתגעגע למשהו נורא תל אביבי, מה עם אלה בקריות, מה עם אלה בדרום? ואני מודה. אני מודה שזו חוויה תל אביב, אני מודה שכצעיר שגר בראשון, בלי ראשון נהיגה, וצריך לעלות לאוטובוס, אז תל אביב הייתה באמת מין סוג של מקום עלייה לרגל, למצוא ולחפש לחפש ולמצוא את הסרטים האלה. אבל אני חושב שכן, אני חושב שיש מקומות כאלה שאפשר למתג אותם, זה לא חייב לו תל אביב, אני חושב שפעם היה קולנוע כוכב ברמת השרון, שניסה לעשות דברים כאלה. אז קצת הסינמטקים עושים לא מספיק, כי אני חושב שהסינמטקים יותר מדי בקרנות המסחריות שלהם, כל הסינמטקים אשמים בזה. זה לא אחד. יש בהם משהו זקן. הם יותר מדי סרטים יפנים על אוכל. ואז הקהל הוא, שוב, מבחינת הקהל הזה, הוא יודע שהסינמטק מספק לו את הסחורה הזאת. אבל אז סרט כמו הנץ נפגע, או סרטים ישראלים שיש בהם איזשהו סוג של פוטנציאל פולחני נפגעים. אז אני הייתי שמח אם אנשי סינמה סיטי היו מקימים מקום כזה. יש להם מקום כזה, הוא נקרא מוזיאון תל אביב. הם היו הזכיינים של מוזיאון תל אביב, והם היו יכולים להפוך את מוזיאון תל אביב למין מקום שאליו מביאים את הסרטים. אני קורא לזה צעיר, אבל זה לא צעיר, כי זה 30, 40, 50, זה לא, אבל זה איזשהו סוג של רוח אלטרנטיבית, פרועה, פולחנית, בורדרליין אוונגרדית, או עם איזשהו סוג של אלמנט נוסטלגי, לאיזשהו סינפיליה של פעם. של אנשים שכמוני מתגעגעים לקולנוע פריז, ואומרים, חבל שאין מקום כמו קולנוע פריז. אז קצת יש את זה, אני חושב שבאמת המקומות היחידים שבהם זה קיים, אולי כי זה פחות הימור כלכלי, אני לא יודע, זה בערוצי הסרטים של יש. בערוצי הסרטים של יש, אני מחמיא להם לא פעם. ב-VOD של סינמטק תל אביב, עכשיו יש כזה מין איזשהו סוג של מקום לראות קלאסיקות של פעם, אבל אין בית כזה, וזה חבל לי, ואני חושב שאם אם דווקא אחד הטייקונים, אני לא מצפה דווקא שמישהו פרטי יעשה את זה, דווקא אחד הטייקונים יקים מין מקום כזה, קולנוע לב, אנשי סינמה סיטי, אנשי רב חן, אני חושב שזה יעזור לסרטים שלנו, אני חושב שזה גם יבנה קהל, אני חושב שזה ייצור קהל, אני חושב שזה יגביר את הקהל, אני חושב שזה ישכנע קהל לעזוב את הסטרימינג ולבוא לקולנוע. יש מקום בדרום תל אביב שקרא קולנוע קנדה, שהוא הפוטנציאל להפוך למקום כזה, אבל אני חושב שכרגע אין להם את התשתית להביא את הסרטים עצמם, אז שוב, אני חושב שיש להם את האנרגיה הנכונה, אבל לא בטוח אם יש להם את הרפרטואר עדיין. אז משהו כזה צריך לקרות, ואז לענת היה בית שבו אפשר היה לדבר עליו מול קהל שמרגיש שהסרט מדבר מולו ואליו, והוא מגיב לו, באהבה או בשנאה, אבל מגיב לו. טוב, רוצה שנדבר על ענת. סרט חדש של לאוס קראקס. אפשר להתחיל?
So, may we start?
בהחלט. זה לאוס קראקס עצמו. כבר נזה, השמענו את השיר הזה בפריוויו לפסטיבל ירושלים, שם הסרט הוקרן לראשונה בארץ. One, two, three, four. וככה מתחיל הסרט, הנט, של לאוס קראקס. השירים הם של ספארקס, שגם כתבו את הסיפור לסרט. אופרת רוק, מיוזיקל, מה זה בדיוק? ננסה לפצח את הסרט הזה בעוד רגע. So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all. Let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still it's not enough. So may we start. פארקס, יחד עם אדם דרייבר ומריאן קוטיאר ומקהלת ילדים וזמרות רקע, שרים את שיר הפתיחה So May We Start, מתוך אנט, ככה הסרט מתחיל. אנט הוא חלום של ספארקס כבר הרבה שנים, הסרט הזה הוא יהיה נהדר ללוות אותו עם הסרט התעודי שאדגר רייט עשה לספארקס לפני כמה שבועות, כמה חודשים, היה בדוק אביב. הסרט של אדגר רייט נגמר בזה שהוא מצלם אותם על הסט של הסרט של אוסקר אקס, והנה הסרט עצמו, הוא נבחר לסרט הפתיחה של פסטיבל קאן, הוא זכה בפרס הבימוי בפסטיבל קאן, לאוסקר אקס לא עלה לבמה לקבל את הפרס, הוא שלח את הספארקס, את האחים מייל, ראסל ורון מייל, לקבל את פרס הבימוי במקומו, ובאופן כללי לאוס קרקס הוא מישהו יוצר כזה שלא מאוד נוכח בתקשורת, יש בו איזשהו סוג של משהו לארס פון טרירי כזה, שהוא קצת משוגע, קצת מוטרף, קצת אקסנטרי, או לפחות מתנהג כך, או לפחות רוצה שנחשוב ככה, הוא לא מרבה להתראיין. בסרט הזה יחסית הוא קצת כן התראיין, כי היה פה כסף אמריקאי, אני חושב שזה היה בחוזה שלו, שחייב אותו לעשות את זה, ולכן לפני בערך שבועיים, פתאום אני מקבל הודעה בבוקר, אם אני רוצה לעלות לשיחת זום, עם לאוס קרקס, הדבר שהכי הייתי רוצה, זה לשמיע לכם עכשיו את השיחה שלנו, אבל הוא ביקש לא להקליט אותה. וכל כך כזה, זה היה מפתיע של לאוס קרקס, א', מסכים להתראיין, וב', מסכים להתראיין אליי, לי, שהסכמתי על מה זה, וזה הייתה לא שיחה ארוכה, ותהיתי עם שאלות השאלות על זה אצלה בדם, ועל נאהבים מפריז, ועל בוי מיט גרל, ופולה אקס. בסוף זו הייתה שיחה לא ארוכה, שהתמקדה בעיקר בסרט הזה, ואני מודה שא', הוא היה יותר דברן ממה שציפיתי, לא מאוד דברן, התשובות שלו היו קצרות, וכן, כי אני חושב שקצת נעלמתי דום באלף, מול האלף התראה הקצרה, ובית הרגע הזה של מישהו שאני באמת, במאי שאני מאוד מרסיק ממנו, ושמעתי עליו גם סיפורי בלהות, והנה הוא פה מולי בזום, וגם הוא ביקש, שחוץ מזה שהתחלנו את השיחה, והוא כזה נפנף אמר היי, ואמר שלום, ושנראה שזה הוא, בבית שלו בפריז, אני חושב, אבל אז הוא סובב את המצלמה, אז רק ראיתי את כפות הידיים שלו, לא, אז הוא לא רצה. אז כאילו הוא נחשב בישן, לא יודע אם הוא באמת בישן, אבל הוא רוצה שנחשוב שהוא בישן, שיתפתי פעולה, הייתי באמת, הוקסמתי מהמעמד הזה, והיו לו דברים יפים. אז אם אתם קוראים כלכליסט, או אתם עוקבים אחרי האתר של כלכליסט, אתמול זה פורסם שם בהרעיון שלי עם לאוס קרקס, אבל דיברנו יותר ממה שנכנס בעמודי פרינט, אז אצלי בלוג היום בבוקר עלתה השיחה היותר מלאה. דברים יותר, עוד דברים של זה, שדברים שהם יותר סינפילים, יותר name dropping, אז הכנסתי גרסה יותר ארוכה בבלוג, והייתה שיחה חביבה מאוד איתו, וכמובן שמאוד עזר לי, שמאוד אהבתי את הסרט, ואני מודה, הוא עשה בסך הכל 6 סרטים בקריירה שהיא כבר עוד מעט 45 שנה, בסך הכל 6 סרטים, לא קל לו לעשות סרטים מבחינת לארגן את ההפקה, עוד רגע נדבר על זה, ואני מאוד אוהב את הסרטים שלו. אני חושב שהוא במאי נפלא. אני לא תמיד מבין את הסרטים שלו, וזו דוגמה למישהו שאני חושב שהבנה של סרט היא לא פקטור באהבה של סרט. זה אצלה בדם. דיברנו על קולנוע פריז, מקום כמו קולנוע פריז, או סינמטקים של שנות ה-80, או בית לסין, או קולנוע תמוז, סרט שהוקרן המון זמן, ושוב ושוב, ושתמיד היה כיף לראות אותו, ותמיד היה עניין לראות, גם שוב, לא היה סטרימינג, אז אי אפשר לראות, או VOD, אם רציתם לראות סרט, אז רוב הדרכים לראות סרט, זה בקולנוע, עד שהוא יוצא בווידאו. והסרטים שלו מאוד השפיעו על יוצרים אחרים. אני חושב, למשל, שאופן שבו הוא משתמש במוזיקת רוק ופופ בסרטים שלו, זה משהו שפ, פאולו סורנטינו לקח אליו כיום. כלומר, אז היום כשאנחנו מדברים על, על, על ליצור רגעים נורא מוזיקליים בתוך מוזיקת פופ, או יודעים מה, אפילו נדב לפיד, שיש השימוש במוזיקה אצל נדב לפיד הוא מאוד לאוסקר אקס. אז מישהו שההשפעה שלו ניכרת, הוא כבר הוא מספיק ותיק בעולם הסינפילי בשביל שנרגיש כבר את זה שהוא השפיע. הסצנה נורא מפורסמת, מתחפשו אותה ביוטיוב, זה אצלה בדם, שבה דני לבן יוצא ורץ במין סוג של התקף כזה, של איזשהו קריז, כשברדיו מתנגן Modern Love של, של דיוויד באוי. אז אחר כך גרטה גרויג ונועה באומבך עשו לזה מחווה פנטסטית, ופרנסיס הלס, זה קטע כל כך יפה. הקטע שלה, כי היא רוצה להיות רקדנית, והמחווה שלה לסרט שלו. זה היה יפה. אז הוא כבר מספיק, הוא, שוב, בן 61. הוא לא נורא זקן, אבל הוא מספיק ותיק בעולם הזה, והוא נעלם לתקופות כל כך ארוכות, שתמיד נראה כאילו שזה, שהסיפור שלו בקולנוע כבר הסתיים, ועכשיו הוא רק השפעה. אבל לא, אחת לעשור הוא חוזר. הסרט הקודם שלו היה מינויים קדושים ב-2012, כלומר, לקח לו 8 שנים, הוא גמר, הסרט היה מוכן כבר שנה שעברה, והיה קורונה, הוא היה צריך להיות פסטיבל כמה שנה שעברה, אבל היה קורונה, אז הוא הגיע שנה. אז בעצם לקח לנו 9 שנים עד... עד בין הסרט הקודם לסרט הנוכחי, לקח לו 13 שנה בין הסרטים, בין מנויים קדושים לסרט שהיה לפניו פה לאקס. מנויים קדושים היה נפלא, ואם אהבתם את מנויים קדושים, אז אתם כבר בשלים קצת לאנט. מנויים קדושים היה מין סוג של ניסוי קולנועי, סרט שהוא מורכב ממין פסטיש, או קולאז' של סצנות, שכל סצנה מייצגת, איזשהו ז'אנר או תקופה אחרת בתולדות הקולנוע, או יבשת אחרת בתולדות הקולנוע, איזשהו סוג של תפריט טעימות, כלל קולנועי או מסע לאורך הקולנוע, והקולנוע בתור חלום, אז הסרט, אז הנט הוא קצת מין איזשהו סוג אלמנט מתוך מנועים קדושים שמורחב לסרט שלם, וקרקס אומר את זה מפורשות, אומר שמה שעורר אצלו את החשק לעשות את, את הסרט, היה הסיקווינס או הסצנה של קלי מינוג במנועים קדושים, שהיא ממש סצנה מוזיקלית, או אופראית. כשהוא ביים את זה, פתאום נהיה לו חשק לביים סרט שלם שיהיה מוזיקלי. למרות שבשיחה שלנו אמרתי לו שבכל סרט שלו היה מין רגע מאוד מוזיקלי, רגע שאנשים מגיבים למוזיקה. גם אם המוזיקה היא לא מופיעה בסרט, היא מופיעה רק בפסקול, והתחושה שהם מגיבים, רוקדים, או שנעים לפי הסרט, או המצלמה נעה לפי המוזיקה. אז כן, אז הוא אומר שמוזיקה זה באמת אהבתו העיקרית והראשונה, ושהחלום שלו זה להיות מוזיקאי ולהיות חבר בלהקה, אבל הוא אמר את זה באנגלית, "Music rejected me." לא אחתי, אני לא יודע איך לתרגם את זה. מוזיקה לא קיבלה אותי, זה לא מוזיקה דחתה אותי. אז המוזיקה, הוא לא התקבל לעולם המוזיקה, כי הוא לא מספיק טוב, אז הוא נהיה במאי. וכבמאי הוא באמת, מוזיקה זה דבר. אני חושב שזה אחד הסיבות שאני גם כל כך אוהב את הסרטים של לאוסקר, אז גם הסיבה הזאת של החיבור הזה של מוזיקה וקולנוע, הוא יקר לי ומרגש אותי, ואני רואה את הדבר הזה גם אצלו, את הטעם המוזיקלי שלו, ואת האופן שבו הקולנוע שלו מגיב למוזיקה. אז הוא הלך ורצה לעשות מיוזיקל, והלך ועשה מוזיקה, והוא הגיע לה, או הספארקס הגיעו אליו, הוא מעריץ של הספארקס מאז שהוא נער, מאוד אוהב אותם, והספארקס, אם ראיתם את הסרט של אדגר רייט, החלום שלהם זה לעשות סרט. החלום שלהם זה לכתוב שירים, סרט, תסריט, סיפור, ואת השירים לתוכו, ושהיו להם כמה רגעים של כמעט, הם ניסו לעשות את זה עם ז'אק טאטי, והם ניסו לעשות את זה עם טים ברטון, ושני הדברים האלה לא קרו, ואז זה קרה עם לאוסקר אקס, וזה, קודם כל זה נפלא, כי הם עקביים. יש משהו שמחבר את ז'אק טאטי, טים ברטון ולאוסקר אקס. לא אותו סוג של קולנוע, אבל אותה קטגוריה במדפים של קולנוע, שנקרא לזה אלטרנטיבי, פוסט-מודרני, שיש בו אלמנט של ניקור מסוים, של היפר סגנון, של חיים שמחוץ לריאליזם ולמציאות, קולנוע שיש בו אלמנטים סוריאליסטיים או אבסורדיים. אז זה מסתדר, זה מתאים, זה יפה. ולקח להם תשע שנים לעשות את זה, הוא התחיל לעבוד את זה מיד אחרי מילואים קדושים, ב-2012, וכבר מהרגע הראשון הוא יודע שהוא רוצה את אדם דרייבר לתפקיד הראשי, שזה אחד הדברים שעיכבו אותו, כי היה צריך לחכות שאדם דרייבר יתפנה מכל המלחמות הכוכבים שהוא עשה, כדי שהוא יתפנה לעשות את הסרט וגם לגייס כסף. בסופו של דבר, רוב הכסף לצילומים הוא קיבל מאמזון פריים וידאו, ומה שהוא אומר, שזה הסרט שבאמריקה, פעם ראשונה שרוב הקהל האמריקאי ישמע את שמו של אוסקר רקס, או יקרא את שמו של אוסקר רקס, והם יראו את זה באמזון פריים וידאו, והם ירצו לראות את זה, כי זה סרט חדש של אדם דרייבר, ואז הם יישבו מול זה ויגידו, what the fuck, מה קורה פה? ויהיה מעניין דרך אגב, כמה מהאנשים שיראו את זה, יחבו את הסרט השתוממות ובכעס אחרי 10 דקות, וכמה מהם יגידו, וואו, זה נורא נורא מעניין, זה לא דומה לשום דבר שראיתי קודם, זה לא דומה לקולנוע הרגיל שיש באמזון פריים וידאו. בואו נראה איזה עוד סרטים יש מהסגנון הזה, איזה עוד סרטים יש לבמה הזה, אבל הבעיה העיקרית, וזה, גם על זה דיברתי איתו, תחול לקרוא את זה בהרעיון, שזה אומר שבאמריקה, רוב הצופים, רוב מוכלל של הצופים, לא יהיו בקולנוע, הם יהיו בבית. ולאוסקר רק שונא את הרעיון הזה, הוא מודה כמובן לאמזון פריים שנתנו לו את הכסף, אבל הוא שונא את זה שזה גורם לזה שהסרט בארצות הברית מוקרן בסטרימינג. הוא לא אוהב סטרימינג, יש לו משפט יפה שהוא אמר, אחר כך ראיתי שהוא אמר את זה גם ברעיונות אחרים, של לשירותי הסטרימינג ולקורונה יש את אותו אינטרס להשאיר אותנו בבית. הוא אומר, הוא רוצה דווקא שאנשים יצאו החוצה. אבל זה מעניין, כי הוא מבחינתו סטרימינג וקורונה זה שתיהם מחלות, סוגים של מחלות. מעניין. אז הסצנה הראשונה מוצגת כמעט כולה בשוט אחד ארוך. הדמות הראשונה שרואים בסרט, או האדם הראשון, האישה הראשונה שרואים בסרט, היא נערה בת 16, רואים לו נסטיה, היא ביתו של הבמאי. רואים אותה, והבמאי לאוסקר רקס שיושב בתה טכנאי קורא לה, בואי נסטיה, זה עומד להתחיל, היא עומדת לידו, הוא נותן את האות לספרקס להתחיל לנגן ולשיר. הם יוצאים מאולפן כולם, יחד עם אדם דרייבר, מריון קוטיאר וסיימון הלברג, ושרים את השיר ששמענו כרגע. ומשם מתחיל הסיפור. סיפור על שני פרפורמרים, על שני כוכבי במה. אדם דרייבר מגלם את הנרי מקהנרי, שהוא סטנדאפיסט, מין סוג של סטנדאפיסט בוטה, ברולר בסוף אדם דרייבר נותן, אומר תודה לקריס רוק ולעוד סטנדאפיסט ששכחתי, שכנראה הוא התלווה אליהם כדי לראות איך נראים החיים של סטנדאפיסטים, אבל הוא מישהו שאמור לזעזע את הקהל יותר מאשר להצחיק אותם, ובעיקר לגרום להם נאשמים לזה שכאילו הם באים לצחוק ממנו, שזה התפקיד שלו להיות הליצן שלהם והלוליין שלהם. ומהצד השני של העיר, אין, בגלל מה של מריון קוטיאר, היא כוכבת אופרה. אז יש פה איזשהו משחק מילים נחמד באנגלית, שהתפקיד שלה, של הנרי מקהנרי כקומיקאי, זה to kill the audience. כן, הוא צריך להרוג את הקהל מצחוק, כן? צריכים למות מצחוק. והתפקיד שלה, כזמרת אופרה, הוא למות על הבמה, כל ערב, לשיר את האריה הגדולה, ולמות. אז הרעיון הזה של הוא קילינג והיא דיינג, וכולם עושים את זה עבור הקהל. אז כבר כאן יש לנו את האלמנט הטרגי שנמצא ביסודות של היצירה. האופל, הסרט כזה כמעט כולו חשוך בלילה, אפל מאוד, קודר מאוד. גם את האלמנט הזה שיש פה עניין של הזרה, של אנחנו כל הזמן רואים אנשים על במה. אז האם הסרט קורה באמת? האם זאת הצגה? האם זה חלום? האם זה כאילו? אז העולם של המלאכותי, של אנשים שחיים כל הזמן כלפי חוץ, כלפי קהל, אז גם זה נמצא בסרט. כלומר, אי אפשר לבחון את הסרט בכלים ריאליסטיים. זה אנשים אנשים יצירתיים שעושים סרט שהוא דמוי חלום, הנושא של החלום דרך אגב, והלילה אצל אוסקר רקס, מוטיב חוזר ונהדר. ופחות או יותר, העולם הרגשי שבתוכו הם מצויים, זה העולם שהם גם מייצרים לעצמם. והם מתאהבים השניים האלה. בואו נשמע אותם מתאהבים. קטע שנותן לנו איזשהו סוג של טעימה מהמוזיקה של של ספארקס, גם זה קראתי אצל עמיתי החכמים ונהדרים, שמבינים במיוזיקלס ובאופרות יותר ממני. הקטע הזה נקרא We Love Each Other So Much, וכל מה שהם שרים בקטע הזה, הם בדואט, אדם דרייבר ומריון קוטיאר, הם שרים We Love Each Other So Much. זה כמעט השורה היחידה שיש בשיר. ובעיניי זה נפלא. זה השיר השני, שני או שלישי בסרט, ובעיניי זה כאילו איזשהו סוג של הצהרת כוונות לצד המוזיקלי של הסרט, שהוא אומר, אין סאבטקסט, ולמעשה גם אין טקסט. יש רק את הכותרת ויש את המוזיקה, ואנחנו מגיבים לא למילים, אנחנו מגיבים למוזיקה. אני חושב שהעולם הזה, אני חושב שזה עולם שקרקס מגיע ממנו, בתור צרפתי שאוהב מוזיקה אמריקאית, אז יכול להיות שהמילים פחות יקרות לו. אבל מוזיקה רלוונטית, ואני חושב שזה קצת משהו שדומה לאופרה. באופרה, במעט אופרות שאני רואה, יש את התרגום כזה של ישראל אובל מעל המסך, מעל הבמה, והם שרים, 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 ויש שורה אחת שמופיעה שוב ושוב, אז לפעמים נדמה לי שהתרגום נתקע, אבל לא, הם באמת שרים את אותה שורה שוב ושוב ושוב. אז אין הרבה טקסטים באופרות, אז יותר אופרה מכל דבר אחר. זה שיר האהבה הגדול, והוא גם חוזר על עצמו בהרבה וריאציות בסרט. וככה בדיוק הוא נקרא, We love each other so much. We love each other so much. We're scoffing at logic. This wasn't the plan. We love each other so much. We love each other so much. We love each other.
Speak soft when you say we
אדם דרייבר, מריון קוטיאר, ספארקס, We Love Each Other So Much, מתוך הנט. פה אני צריך להסביר משהו על למה אני אוהב את הסרטים של אוסקר רקס כל כך. זה קצת דומה לסיבה שאני אוהב את הסרטים של גודר כל כך. אני חושב שלא סתם ישבו את קרקס וגודר בשנות ה-80, כי יש בשניהם איזשהו אלמנט, שלא, אני נורא מרגיש את זה, אבל לא תמיד אפשר להסביר את זה, ואני חושב שזה גם קל נורא לפספס את זה. אני מרגיש שיש איזשהו סוג של משהו שהוא כל הזמן נעשה קצת בצחוק, וקצת בהומור בסרטים שלהם, למרות שהסרטים מאוד רציניים, והדמויות רציניות, והסיטואציות תמיד הרות גורל, והדמויות סובלות באמת בסרט, אבל משהו בעשייה, משהו באופן שבו הם מגיבים אל הז'אנר, אל הקולנוע, משהו באופן שבו הם מחזיקים את המצלמה, מניעים את המצלמה. כל הזמן התחושה היא שהם נמצאים באיזשהו סוג של מישור שהוא כפרודיה על הסרט שהם עושים. ולכן אני חושב שהדברים, זה נכון לסרטים של קרקס מאז ומתמיד. אני חושב שמהרגע הראשון הסיבה שאהבתי את קרקס זה כי הוא, אז שוב, פעם קראו לזה פוסט-מודרניזם, כי היה את האלמנט הזה של ניקור, שאנחנו תמיד נמצא, יש איזשהו תמיד של משהו שתווך שמפריד בינינו ובין הדמויות, וזה הקולנוע, וזה המבע הקולנועי, או העשייה הקולנועית, או ההומאז'ים, הציטוטים. ההבנה שלנו שאנחנו רואים את התפקיד שהבמאי עושה באופן שבו הוא מרכיב את הסיפור, את העלילה, את הדרמה. הנושא של פוסט-מודרניזם בקולנוע יצא מהאופנוע, אבל אני חושב שקרקס עדיין נמצא שם, שעדיין אנחנו נמצאים, הוא עדיין בתוך הפילמוגרפיה של שנות ה-80, כי הוא עושה סרט פעם ב-10 שנים, אז הוא עדיין שם. ולכן אני חושב שיש, כשאני רואה את הסצנה הזאת, והיא יפה והיא מרגשת, ויש בה אנרגיה, והם נוסעים על אופנוע, ועושים אהבה, והם נורא רצינים, אבל יש גם איזשהו חשק נורא לצחוק בסצנה הזאת, כי ברור שזה over the top, ברור שזה נעשה בכוונה נורא נורא גדול, נורא מוקצן, ונורא גם ברור שאנחנו מבינים מתוך זה לאן זה הולך. שאין פה איזושהי הפתעה גדולה. אנחנו מבינים כשיש משהו כזה גדול, יש פה משהו, אפשר לקרוא לזה משהו כזה רומנטי במובן הגרמני של המאה ה-19. חושך, אהבה קיצונית, יערות, צללים, עולם של יצריות, של יצר ויצירה. ושהלהבות האלה הן להבות שנשרפות חזק ומהר. אז השיר הזה, אני חושב שזה היה הרגע שבו, חוץ מזה של מאוד אהבתי את הסצנה הראשונה, אז אני חושב שבשיר הזה אמרתי, אוקיי, אני מבין מה הוא עושה, אני קולט את מה שהוא עושה, אבל אני גם מבין למה לא קל לתווך את הדבר הזה. כלומר, מי שרואה את הסרט הזה כמלודרמה רגילה, או כדרמה, או כסיפור אהבה, יכול להבין, אוקיי, למה זה ככה? למה זה עשוי ככה? ואני רואה גם בסרט הזה המון ציטוטים מסרטים קודמים שלו, הרכיבה על האופנוע שהזכירה לי את פול האקס, וגם מרגישים שם את האדרנלין שיש בקולנוע של אוסקר רקס. אני רוצה שנשמע עוד קטע מוזיקלי מתוך הסרט, כי יש לסרט שני מוטיבים מוזיקליים עיקריים, שבחצי השני שלו הסרט מחולק מאוד מאוד יפה, מאוד סימטרי, לשני חלקים, שבחלק השני, שני הקטעים האלה נורא עוצמתיים. המוטיב המוזיקלי של שני אלה, אחד הקטע ששמענו ואחד הקטע שעוד רגע נשמע, הם הופכים את הרגשות של החצי השני ליותר עצומות. עצומים? רגש, עצומים. יותר עצומים. מועצמים. הקטע הבא נקרא אריה, הוא קטע מתוך אחת ההופעות של אן על הבמה. כמעט כל השירים שרים אדם דרייבר ומריון קוטיאר בעצמם, הם שרים בלי פלייבק, לייב בצילומים, במקרה הזה, קטרין טרוטמן שרה את קטעי האופרה, כי כל הכבוד למרון קוטיארי לא זמרת אופרה. אז הקטע הזה הוא קטע אופראי שהיא שרה על הבמה, ובאמצע הקטע היא נפתחת את הבמה והיא יוצאת החוצה אל היער, וזו סצנה הוא נורא יפה. אבל זה הופך להיות המוטיב המוזיקלי החשוב המשמעותי של הסרט. זה קטע שנקרא אריה, בסוגריים The Forest, היער, וזה מה שיוביל אל החצי השני של הסרט. רגע. הקטע הזה שיהפוך להיות המוטיב המוזיקלי העיקרי של החצי השני של הסרט, והיא שרה שם, אני מרגישה שהוא זר, זה יפה. זה לא רק מטרים את המערכת יחסים בין אן ובין הנרי, אלא גם גורם לנו להבין שכשזמרת האופרה שרה על הבמה, אז היא לא סתם שרה יצירות שאחרים כתבו, היא שרה את עצמה, את הלב שלה. והרעיון הזה של שהדמויות האלה, מה שהם עושים על הבמה, מה שהדמויות עושות על הבמה, משקף את הרגשות האמיתיים שלהם, משתקף בזה שאנחנו צריכים להבין שהסרט הוא גם משקף את הנשמה של היוצרים שלו. לכן אני חושב שזה לא מקרי שהסרט נפתח בצילום של הבת של לאוס קראקס, נסטיה, בת ה-16 כיום, ושהסרט מוקדש לה, אימא של נסטיה שחקנית יקטרינה גולובובה, ששיחקה בפולה אקס, התאבדה בשנת 2011. ויש לנו פה סרט על ילדה שקוראים לה נט, שמצטרפת לסרט במערכה השנייה. ואני חושב שלאוסקר רק עשה סרט על ילדים, לא על הורות. זה לא סרט על הורות, אלא על ילדים שצריכים לגדול לבד בעולם של סיוטים, בעולם שבו המבוגרים לא מתפקדים, ולא יכולים להיות הורים, לא מצליחים להיות הורים, לא יודעים להיות הורים. וזה לא סתם. סרט, פתאום, הקשר בין ספארקס ובין לאוס קראקס ובין היצירה הזאת ובין היוצר שלה, פתאום מתחיל להיות יותר עמוק ויותר אפל ויותר קודר, וגם אולי גם יותר מרגש. זה איזשהו סוג של מתנה שהוא נותן לבת שלו. יש לנו זמן לשמוע עוד שיר אחד קטן, מריון קוטיאר, בבריכה. יש לי הידע כל הזמן תפוח חצי נגוס. מוטיב, אדם וחווה, לא יודע, גן עדן, לא יודע. כן, נספיק, בדיוק. עוד שיר אחד בתוך הנט.
There was a girl from the middle of nowhere utterly plain a little plump she sang alone in her bedroom wild acclaim from those four walls But she didn't wanna be there She didn't wanna be there She didn't wanna be there At all She had the voice of a goddess Strings, winds, and horns Beautiful child. People adore me, and I adore this man, but something's wrong.
משהו לא בסדר. מריון קוטיאר וספארקס, Girl from Middle of Nowhere, מתוך פסקול הנט, אחד מסרטי השנה, מבחינתי. מה, היה לי משהו לא בסדר, שכחתי. זהו, עד כאן. סימסקו ברדיו הקצה, יום כיפור, שבוע הבא, אנחנו נהיה פה ביום ראשון, גם ביום שלישי תהיה הקלטה, אבל התוכנית ישודר ביום ראשון, אנחנו נעשה פריוויו לפסטיבל חיפה, שנפתח ביום ראשון הקרוב, אז נקדים את סוכות, אז ביום ראשון הקרוב ב-12, אם אתם רוצים לשמוע את השידור החי, פריוויו פסטיבל חיפה, והנט, היה לי עוד משהו להגיד על הנט, אבל תתחלו לקרוא את, את כל מה שכתבתי על הנט אצלי בבלוג, בסינמסקופ, ולשמוע שם את ההקלטה של התוכנית הזאת, אם פספסתם את, את ההחלטה. אז יאללה, גמר חתימה הטובה.
סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah. עם יאיר רווין.
That's the radio. This is the radio. That's a DJ. Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.